הכל חי אונליין 93fm.co.il. ימי ספירת העומר עם הרב אליהו רוסתמי.
שלום עליכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? קודם כל נפתח בתודה וברכה למלכו של עולם וגם לעוסקים כאן על המלאכה, ישי פופובסקי עם החיוך החמוד, ושיהיה בהצלחה לכלל ישראל, השם ישמור אתכם, מה בשורות טובות, ישועות ונחמות, מהקדוש ברוך הוא יריף עליכם שפע, ברכה והצלחה, חיים טובים, יתקיים כאן בכם כל הברכות שכתובות בתורה הקדושה, נחת מהילדים בעיקר, שמחת חיים, והעיקר שנזכה לעמוד בניסיונות שבשבילם נשנחנו לעולם. והיום התוכנית, אני חושב אם אתם יכולים להעביר את זה הלאה, תקליטו את זה, תשמעו את זה, תישארו צמודים בשעה הזאת עד חמש לפחות, ואחר כך גם כן, אבל עכשיו תשמעו דברים שיעזרו לנו קצת להתמודד עם הניסיונות. כל אחד בעולם כאן נמצא בשליחות, וקשיים לא חסר, מי בפרנסה, בבריאות, בילדים, בשלום הבית, כל אחד ואחד בדרכו. השם הניח אותנו פה בעולם לאסוף מצוות, לתקן מידות, לעמוד בניסיונות. העולם כולו מלא ניסיונות, כל אחד והניסיון שלו. בכל ניסיון נמצא איתך הקדוש ברוך הוא. אם זוכים לגלות אותו דרך הניסיון, אפשר להתרומם ולהתקרב עוד יותר. כי ניסיון זה מלשון נס. נס זה התרוממות, זה התעלות. אבותינו הקדושים והצדיקים שבכל דור עברו ניסיונות, מהפכים, משברים, וככה זכו להתעלות. והכל בכוח האמונה שהכל לטובה, ואין מציאות אחרת חוץ מבורא עולם. היום ניקח דוגמה אחת, וממנה נלמד ונתחזק ביחד. אתם יודעים, יוסף הצדיק היה בין הזקונים של יעקב אבינו. עד גיל 17 היה ילד מפונק של אבא, אהוב ומטופח, ופתאום התהפך עליו הגלגל, נפל לייסורים שאין כדוגמתם. הם באו אליו בהפתעה, הוא לא היה מוכן לזה, וודאי זה לא היה על פי התוכניות שלו לחיים. הוא לא תכנן שימכרו אותו אחים שלו לעבד, שהוא יצטרך לעבור ניסיונות קשים עם אשת אדונו, שיכניסו אותו למאסר לשנים ארוכות, בלי ידיעה אם הוא יזכה לצאת משם ממש, ממאסר עולם. יוסף היה מעדיף להישאר עם אבא שלו, וללמוד תורה ולהתעלות ולהתחתן בקדושה ובטהרה ולהביא ילדים לעולם, אבל השם רצה אחרת, ויוסף קיבל את הכל באהבה ובאמונה שהכל לטובה. צריכים לזכור, יהודים יקרים, מאזינים נפלאים, שהתורה מספרת לנו על דמות מסוימת, זה בשביל ללמד אותנו לקח לחיים שלנו. כל אחד יצייר לעצמו כאילו שהוא נמצא במקום יוסף ועובר את הניסיונות על עצמו. יוסף לא ידע כמה זמן הוא יישאר בבית הצוהר. אולי עד סוף ימיו. הוא היה רחוק מאבא שלו, רחוק מהמשפחה שלו. אמא שלו כבר נפטרה, בלי שום ידיד, בלי שום אוהב, בלי אפשרות להתקדם בחיים. הוא בטח רצה להתחתן, להקים דור ישרים, אפילו ללמוד תורה ולעבוד את השם הוא לא יכל. בוודאי שעברו עליו כל סוגי המחשבות, לעשות את מה שכולם עושים, כשמשהו לא מסתדר בחיים. הוא לא נשבר, הוא לא התרעם. מה שקורה להרבה אנשים שכן עושים, מתמרמרים, מתלוננים, הוא לא התלונן על אף אחד. הוא לא התלונן על האחים שלו שהביאו אותו למצב הקשה הזה. הוא לא התמלא ברגשי שנאה ונקמה עליהם. והוא לא בכה על המאורות החיים שלו. ואפשר שהיה מתמלא במחשבות רעות על הקדוש ברוך הוא בעצמו. איך ייתכן שעשו לי כך? מה חטאתי? מה פשעתי? ועוד אחרי שעמדתי בניסיון עם אשת פוטיפר, זה שכרי שישליחו אותי לבור? זו תורה וזו שכרה? איך אפשר לעבוד את השם בניסיונות כאלה? איך אפשר ללמוד תורה בכלא בין עובדי גילולים מחשפים כאלה, רחוק מהמשפחה שלו, במקום תמה, בלי שום טיפה של ריח של קדושה ויהדות, כלום, מה יהיה איתי? איך נפלתי? מה, הקדוש ברוך הוא חיליק לגמור איתי? הוא שונא אותי, הוא לא שווה, אני לא שווה כלום. כנראה שאני רשע, כנראה שאין לי תקנה. אולי עדיף לשים קץ לחיים האלה. ולפחות להיות בדיכאון, בעצבות, בייאוש ותסכול, שיש לכל אחד כשלא הולך לו משהו מתכנן. אבל יוסף הצדיק לא כמו כולם. הוא זרק את השכל. הוא החזיק באמונה שהשם הוא טוב. ולא רק לפעמים, אלא תמיד הוא טוב. וכל מה שהוא עושה, הקדוש ברוך הוא זה לטובה. הוא ודאי שהשם אוהב אותו, והוא לא מבין כלום. רק הוא מאמין שהכל לטובה. ואז הוא רקד ושמח והודה להשם על הכל, והשתדל לנצל כל רגע פנוי לקיים מצוות. ובפרט שהוא היה מדבר עם השם בכל הזדמנות, שזה הדבר העיקרי שיכל לעשות בכלא. אתם יודעים בזכות מה הוא הצליח, יוסף הצדיק? יש שני פירושים במדרשים. ובראשית רבה, על הפסוק ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח, רבי ברכיה אמר גבר כפיז. מה זה גבר כפיז? הוא היה מפזז. יוסף היה רוקד בבית הסוהר ושמח בחלקו. כך זכה שהשם יהיה איתו והצליח בכל מה שהוא עשה. שמעתם יהודים יקרים? בשביל להצליח בחיים, אם אדם יהיה עצוב ואם אדם יהיה בדיכאון, הוא לא יגיע לשום נקודה. לא ראינו מישהו שהצליח בחיים כשהוא בא מנקודה של דיכאון או של עצבות. דווקא מתוך השמחה, מתוך זה שהוא היה רוקד ושמח בחלקו, הוא זכה שהשם היה איתו והצליח בכל מה שעשה. רש"י אומר עוד פירוש, שהיה שם שמיים שגור בפיו של יוסף. על כל דבר היה אומר בעזרת השם. מה שהשם רוצה, אם ירצה השם, לכן השם הצליח דרכו. והוא עבר את כל השנים בבית הסוהר בנועם, בהצלחה. בסופו של דבר הוא עלה לגדולה, הוא מלך על כל מצרים, והכל רק בזכות ההתחזקות שהוא האמין שהכל לטובה. יהודים יקרים, מאזינים נפלאים, כל מי שמרגיש שיש לו חסרונות, שבגללם הוא לא יכול להיות בשמחה, שישים לפניו את דמותו של יוסף. מי שמתעכב לו הזיווג, הוא בטוח שזו סיבה מוצדקת שלא להיות בשמחה. גם ליוסף לא הציעו שום שידוך בבית הסוהר, ואף על פי כן הוא היה מלא בשמחה. מי שאין לו ילדים, או שסגר את העסק והסתבך בחובות, בטוח שיש לו את כל הסיבות המוצדקות להיות בעצבות. גם ליוסף לא היו אישה וילדים ועסק, והוא היה צריך לשרת את האסירים הגויים בבית הסוהר, ואף על פי כן הוא היה מלא בשמחה. אדם רואה את חסרונותיו ברוחניות, הוא לא מצליח ללמוד, שהוא רחוק ממידות טובות, או שיש לו תאוות רעות, הוא בטוח שיש לו מצווה להיות בתיכאון. לא, גם יוסף היה בבית הסוהר ולא יכל ללמוד ולא להתפלל ולא לעשות שום מצווה, ואף על פי כן הוא היה בשמחה. אדם שחיה ניסויים שקשים לו, נראה לו שזה ניסיון בלתי נסבל לחיות במחיצה אחת עם שותפתו לחיים, ידע שזה עדיין לא מתקרב לניסיון של יוסף, שנאלץ לחיות בכלא עם כל מיני חלאות המין האנושי, ולהסתדר איתם, ובכל זאת הוא האמין שזה לטובה, והוא היה מלא בשמחה. אדם ערירי שאין לו משפחה, הוא מרגיש בודד, הוא מסכן, יזכור שגם יוסף היה בודד מאוד, הוא לא קיבל מכתבים ולא טלפונים וגם לא שעות ביקור בכלא, כי לא היה מי שיבקר אותו. ובנוסף הוא היה בטוח שלעולם הוא לא יראה את משפחתו, ועם כל זה הוא היה בשמחה. כך כל אחד ואחת מאיתנו, מאזינים יקרים ונפלאים, אם נאמין שככה השם רוצה והכל לטובה, אז נוכל לשמוח בכל מצב. חס ושלום בלי ילדים, בלי בן זוג, בלי חסכונות, בלי דירה. ועם בן זוג הכי גרוע שיכול להיות. וכל שכן שהמצב לא כל כך גרוע. רק חוסר האמונה שלנו מבליט ומקצין את הקושי. אז יהודים יקרים ונפלאים, רבים שואלים, וכי אנחנו יוסף הצדיק? ליוסף הלך הכל בקלות, צריך לדעת זה לא נכון. גם ליוסף באו מחשבות רעות של ייאוש ועצבות. מחשבות שהוא יישאר רווק כל חייו, שלא יהיו לו ילדים ולא יהיו לו דירה, לא חסכונות ולא עסק. שהוא נשכח מלב ולאף אחד לא אכפת ממנו. שלעולם הוא לא ילמד תורה ולא יתקדם ברוחניות, ורק ילך וישקע בין העובדי עבודה זרה המחשפים שהיו על ידו. היו לו את כל הסיבות לרדוף את עצמו. ואסור לנו לשכוח שהניסיון של יוסף היה קשה פי כמה וכמה מהניסיונות של כל אחד מאיתנו. כי על פי הטבע היה נראה ברור ליוסף שהוא יישאר בכלא כל ימיו? ומה הערך לחיים כאלה? איזה חיזוק או עידוד אפשר היה לתת ליוסף? איזה קרן אור יכלה לחדור למציאות הקודרת שיוסף הצדיק היה נתון בה? בפרט אחרי שעברו כמה שנים והוא עדיין בבית הסוהר, בפרט בשנת ה-12 שישב שם, איזה מחשבות של ייאוש יכלו לעלות בדעתו? אבל יוסף נלחם במחשבות. הוא התגבר וצעק להשם שיתן לו אמונה שהכל לטובה. הוא זרק את השכל שלו להחליט שהוא לא מבין כלום, הוא מאמין שככה השם רוצה שהכל לטובה. הוא המשיך לשמוח ולשיר ולרקוד ולהודות להשם יתברך. כי הוא יישב את דעתו ואמר לעצמו, יוסף, אין שתי אפשרויות. או שאתה מאמין בהשם או שאתה לא מאמין. אם אתה מאמין שהכל מאיתו יתברך, אז תאמין שהכל לטובה. ותשמח ותרקוד ותודה להשם. כשיוסף הרגיש שיש לו את כל הסיבות המוצדקות ביותר להיות עצוב, אז הוא אמר לעצמו, אתה יכול להיות צודק, כי באמת יש לך את כל הסיבות להיות עצוב, אבל על ידי הצדק הזה אתה מפסיד את הכל. כי ברגע שתיפול מהאמונה, השם יעזוב אותך, ותאבד גם את מעט הרוחניות שעוד יש לך. חס ושלום יבואו עליך צרות בצרורות. לכן במקום להיות צודק, תהיה חכם. איך אומרים היום? אל תהיה צודק, תהיה חכם. ותראה שכל הצדק הזה זה רק אבדון. זה מעשה שטן להפיל את האדם לייאוש גמור. תתחזק בשמחה ובאמונה ואז תראה ישועות. גם כל אחת ואחד, אם יחליט שהוא מאמין בהשם, שהכל זה בהשגחה והכל לטובה, הוא יוכל לשמוח בכל מה שעובר עליו, יהיה מה שיהיה, ואז הוא יראה ישועות בגדול. כנגד כל המחשבות הרעות שבאו ליוסף, הוא רקד ושר להשם. תודה רבה לך השם יתברך על הכל, אני לא מבין כלום, אני מאמין שהכל לטובה. היהודים יקרים, בכל עניין רוחני או גשמי, כשאדם נקלע למצב מסוים, בעל כורחו הוא צריך להתחזק ולהאמין שזה מכוון לטובתו ובהשגחה. לקבל את המצב שלו בשמחה. ורק אז אפשר לצאת מבית האסורים האישי של כל אחד ואחד. כי עד שאדם לא שמח במצבו ולא רוקד בבית האסורים שלו, תקופה מסוימת הוא לא יוכל לצאת ממנו. אז יהודים יקרים, אנחנו רק בשביל לראות את המצב שלנו היום, אין אחד בעם ישראל היום שאין לו חבילה של איסורים. אם זה קושי בחיי המשפחה, עם הילדים, בחינוך שלהם. כמה אדם רוצה לרוות נחת מהילדים, ממש מלחמת עולם נהיה היום. קשה מאוד, קשה מאוד בחינוך הילדים. זה ממש המשימה הכי קשה בדור שלנו. לרוות קצת נחת יהודית. כמה יש התרחקות וקושי ואנחנו לא מבולבלים ולא יודעים מה לעשות. כמה קשיים בפרנסה. אנשים ממש דחוקים, חיים בדוחק. כמה אנשים, השלום בית שלהם רעוע. יש כאלה שלא מתחתנים, יש כאלה שאין להם ילדים, אבל ילדים נוראים. כל אחד עם חבילות. אבל יש לנו גם את האמונה. בורא עולם נותן לנו ניסיון, לפי מה שאנחנו יכולים לעמוד בו. אחד אדם צריך להתיישב. חלילה שלא יסדק לו המוח מרוב הקשיים. האמונה נותנת תקווה. האמונה נותנת חיזוק לאדם להישאר ולהתמודד. לכן בחרתי היום לדבר בתוכנית הזאת, שהיא בעצם מסכמת את ימי ספירת העומר. כי השידור הבא שלי לא יודע מתי יהיה. הקדוש ברוך הוא יעזור שנוכל עוד לדבר. אבל אנחנו בחלק הראשון עדיין של התוכנית הזאת לימי ספירת העומר. יהי רצון שנתחזק באמונה ובאהבת השם. אנחנו נעשה איזו הפסקה קצרה של פרסומות. ומיד נחזור עם קטע מרגש מאוד מאוד מאוד, זאת השם, להצלחת כל המאזינים. תודה.
עכשיו איתכם ימי ספירת העומר עם הרב אליהו רוסטמי.
חזרנו אליכם מאזינים יקרים, נזכיר לכם, לאלה שהצטרפו עכשיו, אנחנו בתוכנית ממש מיוחדת שמסכמת את ימי ספירת העומר ביחד איתכם אליהו רוסטמי. תוכנית של עידוד ורצון טוב בעזרת השם שיהיה טוב לכל המאזינים. פתחנו בחלק הראשון עם מה שקרה עם יוסף הצדיק, וכמה צריכים להתחזק מהדמות הזאת, שחלילה לא נתייאש לעולם. מה באמת היה בסופו של דבר עם יוסף הצדיק? אמרנו את כל מה שהוא עבר. בסוף הוא זכה להתחתן, זכה לבנים שכל עם ישראל מתברכים בשם שלהם, מנשה ואפרים. זכה לאושר, ולא סתם אושר רגיל, אלא מופלג, שהוא פרנס הרי וכנחקל את כל הדור ההוא, כולל את אביו ואת אחיו. כמו שכתוב, ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ, וזכה לתורה וחוכמה מופלגת, שבא מלאך גבריה ולימד אותו הכל בבית הסוהר, ועוד ועוד מעלות, והכל בזכות האמונה שהכל לטובה. בלי האמונה היה יוסף הצדיק נופל לעצבות, לדיכאון. ודאי שלא הייתה שורה עליו רוח הקודש לפתור את החלומות של שר המשקים והאופים, ובטח שהוא לא היה מסוגל לעמוד לפני פרעה והחרטומים שלו ולפתור את חלום פרעה. הוא היה שוקע ונשכח בכלא וגומר שם את החיים שלו. וידוע שרק בזכות יוסף שירד למצרים ועמד בניסיונות הקשים, יכלו עם ישראל להיגאל ממצרים. כי על ידי שהוא עמד בניסיונות, הוא שיבר את הקליפה הטמאה הקשה של מצרים. ולולא שהוא שיבר אותה, הייתה מתגברת כל כך, שלא היו יכולים עם ישראל לצאת משם לעולם. אז ראיתם כמה רווחים יש, שאדם יש לו סבלנות, ויש לו אמונה, חס ושלום, שלא להתייאש לעולם. לכל אחד מאיתנו יש ניסיונות. היצר הרע רוצה להוביל אותנו לייאוש. הוא אומר לנו, תשמע, אין סיכוי. הוא מאוד משכנע. לכן אנשים נופלים ברשת שלו. יש אנשים שעשו שטויות בצעירותם, לכן לא התחתנו. בנות נשארו מבוגרות, גם בנים אותו דבר. חושבים שאין להם סיכוי להתחתן. כן, ישנם כאלה שנפרדו מבן זוגם, או שילדיהם עזבו אותם, או שההורים נטשו אותם. ישנם הורים שילדיהם נטו מדרך התורה. מרגישים שנהרסו להם החיים, ההורים האלה. מיואשים לגמרי, כל הזמן בוכים ועצובים, מורידים דמעות של דם. וכאן צריך לעצור ולשאול, יהודים יקרים ומאזינים נפלאים שלנו. ראינו פעם מישהו שיצא מהצרות שלו על ידי ייאוש, או על ידי רדיפה עצמית ובחיות. ישנם שנכנסים למצבים של דיכאון עד כדי כך שמזכירים, צריכים טיפולים רפואיים ונפשיים. בדרך כזו אי אפשר להגיע לשום נקודה חיובית. אדרבה, אם אדם מתעורר מהכישלון, להתקרב לשם, להיות בשמחה, להמשיך ולהתפלל. כך הוא יכניע את היצר הרע. משה רבנו התפלל 515 תפילות, כל תפילה בניגון אחר, כל תפילה במחשבה אחרת, בסגנון אחר. ולשכנע את הקדוש ברוך הוא, עד שאמר לו, רב לך, התפילה בסוף מתקבלת. היצר הרע מנסה כל הזמן להכניס באדם רדיפה עצמית. ואסור לשכוח, שהרי מה שהיה כבר היה. אם אדם יעשה תשובה ויהיה בשמחה, וישכיל להבין שכל מה שהשם הביא אותנו לניסיון הזה, זה לרמז לנו שאנחנו אפס בלעדיו, שלא התפללנו מספיק, חשבנו שאנחנו יכולים לסמוך על עצמנו. אנחנו יודעים לחנך ילדים, אנחנו... לא, לא, לא. בלי בורא עולם אנחנו כלום. הניתוח הצליח והחולה הלך, השם ישמור. אדם חושב שהוא יסתדר בחיים לבד, הוא כבר ימצא את בת זוגתו, יהיה לו כבר שלום בית, הוא יצליח בחינוך הילדים. באה המציאות ותופחת על הפנים. בלי השם אנחנו כלום. צריך לבקש כל הזמן את עזרתו ולהתפלל ולהתחנן. בשום מקום בתורה לא כתוב שתשובה עושים על ידי ייאוש, על ידי רדיפה עצמית. צריך לקבל הכל באמונה ובאהבה, ולהאמין שגם הנפילה הייתה מהשמיים. הכישלון בא משום שאדם סומך על עצמו וגם על השם. אבל אם אדם יאמין שאין עוד מלבדו, וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אין לנו נשען אלא על אבינו שבשמיים. הכישלון מגיע כשאדם סומך שהוא מבין ויכול להסתדר לבד. לכן הקדוש ברוך הוא מפיל את האדם בניסיון קשה, להחזיר אותו לאמונה שאין עוד מלבדו. ומתוך הכישלון עושים תשובה, מתקרבים להשם, מבקשים ממנו עזרה שיוציא אותנו מההסתרה, ואז נפיק לקחים, נתפלל טוב ונשפר את העתיד. ואפילו בהסתרה, אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה הקדוש ברוך הוא נמצא שם איתנו תמיד. צריך לזכור שכל זמן שאדם לא חי את האמונה שאין עוד מלבדו, שפירושו שאנחנו בטוחים ויודעים שבלי השם אנחנו אפס אחד גמור. וצריך לבקש הכל מהשם, להתייעץ איתו, להתחנן אליו, וכל יום להיות איתו בקשר טוב. אם אדם לא יעשה כן, הוא עתיד חלילה להיקשל עוד הרבה פעמים. אדם לא ישלה את עצמו, יגיד לי זה לא יקרה. כי רק על ידי האמונה והדבקות בשם, בלי לשכוח את השם אפילו לרגע, השם מחיה אותנו, מנשים אותנו. בלעדיך אנחנו כלום, אפר ואפר. מהנקודה הזאת אפשר לבקש מהשם שישמור עלינו, שלא ניקשל פעם נוספת. שנצליח בזוגיות, שנצליח בחינוך הילדים, בפרנסה, בשמירת העיניים, בלימוד התורה ועוד הרבה דברים. ובעיקר להתגבר על היצר הרע, שבכל יום מבקש לאבד אותנו. ואם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנו, אז אי אפשר להתגבר עליו. מכאן נבין, יהודים יקרים, מאזינים מפלאים, עד כמה מסוכן, כמה נורא להגיע לשברון רוח ולעצבות. זה אם כל חטאת. אין עבירה יותר גדולה מזו, תדעו לכם. עצבות זה העבירה הכי גדולה שבעולם. כדי להגיע לאמונה מושלמת וביטחון, חייבים להיות בשמחה. להודות להשם על כל מה שעובר עלינו. כלומר, פשוט שצריך להודות על דברים טובים. זה לא צריך להגיד. זה אדם כפוי טובה אם הוא לא אומר תודה. אבל החידוש כאן, בתוכנית היום, שגם על החסרונות צריך להודות. גם שאדם רואה שחסר לו הרבה ברוחניות, הוא רוצה להשלים את עצמו, הוא חייב להיות בשמחה במה שהשם נתן לו עד עכשיו. תגיד תודה רבה, יש הרבה הרי נקודות טובות שיש לנו בחיים. למה להתעלם מהם? להודות על כל נקודה טובה שיש לנו, הרצון שלנו לעלות ברוחניות, זה גם נקודת זכות, שגם עליה צריך להודות להשם. את הנקודה הזאת קשה לאנשים לקבל. לא יכולים להבין את זה. אדם חושב שלעשות תשובה זה צריך עם מרירות, עם בכיות, עם עצבות, עם קשיים, עם מחלות, עם בית חולים לחולי נפש. סליחה שאני אומר את זה. זה לא ככה. בורא עולם רוצה שנעשה תשובה מאהבה, בשמחה, לעבוד את השם גם מתוך חסרונות. והשם יודע שרק על ידי החסרונות האלו אפשר להגיע לתיקון האמיתי, לדבקות, להתקרבות לבורא. ורק מי שמודה להשם על החסרונות, זה מראה שהוא חי באמונה. אז תדעו לכם, יהודים יקרים, אין מי שמכיר אותנו יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. צריך לתת לו את הקרדיט, לעזור לנו. הוא הביא אותנו למצב שאנחנו נמצאים, ורק הוא יכול להוציא אותנו משם. לכן אסור להתייאש חלילה, ולהיכנס לרדיפה עצמית ועצבות. גם אם אדם נכשל בדבר הכי נורא, ונפל למקום הכי גרוע, השם לא מעוניין שניכנס לעצבות, ולא לדיכאון, אלא לקום, להתחיל בהתחלה, תהיה בשמחה, תחזור בתשובה, כי לכל מקום שנפלת לשם, נמצא איתך השם יתברך. וגם דוד המלך אמר, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. אסור לשכוח שהשם יתברך אוהב אותנו בכל מצב, ותמיד הוא רוצה לעזור לנו. הרחמים שלו לא נגמרים. יש לו כל כך הרבה רחמים שמספיקים גם בשביל הבעיה הקשה שלך ושלך. מי שלא מאמין בזה, יפתח את הסידור של התפילה ויראה בעיניים שלו, מה הוא אומר בכל יום שלוש פעמים. הטוב, כי לא חלו רחמך המרחם, כי לא תמו חסדיך. כלומר, ריבונו של עולם, אין סוף לרחמים, אין סוף לחסדים שלך. אז למה להיכנס לייאוש? או שאנחנו מאמינים, או שאנחנו לא מאמינים. היהודים יקרים, כשהשם ברא את העולם ואת האדם, הוא ידע מראש שהאדם עתיד לחטוא, ואף על פי כן הוא ברא אותו. כל העניין הזה כתוב בתורה בהתחלה ועד הסוף. אפילו האדם הראשון, יציר כפיו של הבורא נכשל, ואחריו קין ועוד ועוד. אין כמעט בעולם אדם שנמצא מושלם. ולא כתוב בתורה שהדרך לתקן את החטא היא על ידי שנאה עצמית, על ידי דיכאון ופיזור הנפש וייאוש. יש דרך אחת לתיקון, והיא תשובה ובשמחה. תשובה בשמחה זה דרך נעימה, נכונה להתגבר על כל הקשיים. להחזיר את הקשר עם הבורא כמו בהתחלה. דידו לכם, מי שבעצבות ובדיכאון, אז הוא מנותק מבורא עולם. הוא חושב שהוא קשור עם בורא עולם, והוא בוכה כל הזמן בחיות של דיכאון, וזה לא שווה כלום. אדם צריך לבכות בחיות של געגועים לשם. למה התרחקתי ממך? בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לכל אדם, אני יודע שהיצר רע יתגבר עליך, ואני גם יודע שהוא חזק ממך, ואתה לא יכול עליו. אבל יש לי טענה אליך, למה אתה לא קורא לי? למה את לא קוראת לי? תבקש אותי ואני מגיע. לרחמים שלי אין סוף. למה אתה לא מאמין בזה? אני רוצה שתקבל את הכישלון בסבר פנים יפות, ותבין שאין לך שום כוח להצליח בלעדיי. אל תיפול לרדיפה עצמית, ולא לייאוש, ולא לדיכאון ועצבות. כל אלה ירחיקו אותך ממני. תתעורר, תתפלל ותבקש את עזרתי, אומר בורא עולם. אני מבטיח, תראה מי קרו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, תאמינו לי, תאמינו לי. כן, יהודים יקרים, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, שיש לו גם תביעה קשה על עם ישראל. למה לא עובדים אותי בשמחה? ככה כתוב פרשת כי תבוא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ואז ועבדת את אויביך. כלומר, כל הצרות והכישלונות, הפחדים, החרדות, הנפילות, בכל העניינים, זה נובע מהפסוק הזה שלא עובדים את השם בשמחה, ואז ועבדת את אויביך. מה פירוש? האויב שלנו זה עצר רע. אם לא עובדים את השם בשמחה, אנחנו חלילה משרתים את העצר רע שלוקח אליו את כל המצוות. זה מאוד מעליב שאדם מוכן לעבוד את היצר הרע ולא את המלך הגדול שנותן לנו חיים, בריאות, שמחה, תורה, נחת, שלום, אהבה ועוד ועוד. אז יהיה רצון נשמות טהורות. התקיים בנו כבר הפסוק, ומלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. מי שילמד את הדעת שהשם הוא טוב, תאמינו, תאמינו בזה. זה בושה וכלימה שצריכים להגיד דבר כזה, להאמין שהשם הוא טוב. וואי, וואי, וואי. כאילו שאנחנו באים לסנגר על בורא עולם. מי צריך אותנו בכלל? אבל צריכים להגיד גם את זה לפעמים. כי אדם מגיע לייאוש, צריכים לעורר אותו ולהוציא אותו מהדמיונות שהוא חושב שבדיכאון הוא יפתור בעיות, ובנפילות הוא יחדש את הקשר עם בורא עולם, חס ושלום. אין סוף לרחמים של השם. הוא אוהב אותנו תמיד. אין ייאוש בעולם כלל. ככה זוכים לגילוי משיח, בעזרת השם שיתגלה במהרה. אתם יודעים, נשמות אורות, כמה אנחנו צריכים להתחזק את העניין הזה. עם ישראל נמצאים, הרבה נמצאים בשבר. אני שומע טלפונים, וכל כך הרבה פניות, איפה שאנחנו הולכים, להרצאות ברחבי הארץ, בשיעורים, בכנסים, במדרשיות, אזכרות, בתי אבלים, אתה רואה ממש עשרות ומאות אנשים, בכל פעם ניגשים ושואלים, כל אחד עם הצרה שלו, עם הילד שלו, אנשים שהתרחקו, ונורא, נורא, נורא המצב. צריך לדעת שגם המצבים הכי קשים, בורא עולם נמצא איתנו כל הזמן. יצר רע מטשטש לנו את המציאות ורוצה שנתייאש. אבל בוא נזכור שאין ייאוש בעולם כלל. אתם יודעים, אני רוצה, בעזרת השם, להביא בפניכם איזה סיפור מרגש, ואני מתלבט אם להגיד אותו לפני ההפסקה של הפרסומות הנוספת או להמשיך. אני אספר לכם את הסיפור עכשיו, אבל תהיו מוכנים, אל תעזבו את המקלט של הרדיו אפילו רגע אחד ברגעים האלה. הייתה בחורה אחת שקראו לה שולמית. היא הייתה הבת הקטנה במשפחה דתית בניו יורק. ההורים שלה נתנו לה הכל בשמחה ובאושר. היא הייתה ילדה הכי מושלמת בשבילהם, הפרח של הבית. בגיל 17, כשאימא שלה כבר נפטרה, נכנס בה פתאום איזה רוח שטות שגרם לה למרות בבית שלה וכל הדרך שהיא קיבלה. היא אמרה לאבא שלה שהיא רוצה לצאת לטיול להודו עם כמה חברות, והיא צריכה הרבה כסף. אבא שלה נדהם ושאל אותה, שולי, מה יש לבחורה דתייה לחפש בהודו? שולי השיבה בחוצפה, אבא, אני בכלל לא דתייה, אני הולכת לחפש את האמת בהודו אצל הבודהיזם. אבא שלה נדהם ושקע בצער עמוק וחשב, כמה חבל שאמא שלך כבר לא בין החיים, אולי הייתה יודעת מה קרה לך, מה קרה לך שולי? אבא שלה ניסה להניע אותה מההחלטה, אבל בלי הצלחה. ביום הטיסה היא אומרת לאבא שלה, אבא שלום, אני מקווה שתסלח לי. אבא שלה התפרץ בכל בכי, לסלוח לך? אחרי כל מה שנתתי לך? אחרי החינוך שאמא העניקה לך? זה התודה שלך? תדעי לך שולמית, כל חיי עד הרגע הזה אהבתי אותך. אבל אם החלטת לזרוק מאחריך את כל היקר והחשוב לי בחיים, אני לא רוצה להכיר בך יותר. לעולם אני לא אסלח. לעולם. אלו היו המילים האחרונות ששולי שמע מאבא שלה. איזה פרידה כואבת, איזה בעיטה באבא. שולי הגיע להודו, ועשתה ככל העולה על רוחה. הרגישה שהיא מאושרת, הכל טוב לה. רק אהב לה דבר אחד, הצורה שבה היא נפרדה מאבא שלה. על זה שהוא מתעלם מהטלפונים והמכתבים שלה. ככה זה נמשך 3 שנים. עד שבוקר אחד שולי יורדת לקנות מצרכים במכולת. פתאום היא פוגשת איזה חברה שלמדה איתה בתיכון בניו יורק. תוך די שהם מחליפים חוויות, אומרת לה החברה, שולי, מאוד הצטערתי כששמעתי על אבא שלך. מה? שולי נבהלה. אבא שלי, מה קרה לו? אמרה לה החברה, אבא שלך נפטר מהתקף לב. חצי שנה אחרי שעזבת את הבית. אומרים שהליבו נשבר בגלל שנסעת להודו. שולי נתקפה בבכי מושך. ברי כזה מתאר משהו שנשבר בתוך הלב שלה. ואז היא פונה לחברה שלה ואומרת, אני רוצה לנסוע לישראל להתפלל להשם. חברה שלה שואלת, מה, כאן אי אפשר להתפלל? מה צריך לנסוע עד ישראל? שולי אומרת לה, אני שונאת את הודו. אני שונאת את האלילים. אני רוצה לנסוע לכותל המערבי להתפלל שם. ואז שולי עוזבת את הודו ונוסעת לארץ ישראל. שולי מגיעה לישראל, לכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, מקום שהשכינה לא זזה משם. היא מתקרבת לאבני הכותל בחששות כבדות. האם בכלל מותר לי להתפלל כאן? אחת שעזבה את היהדות, אחת שבגלל הנסיעה שלה להודו גרמה לפטירת אביה. היא מהססת, היא מתרגשת, היא ניגשת לכותל. היא מלטפת את האבנים התאורות, הספוגות בדמעות. מניחה את הראש שלה על הכותל ומתחילה לבכות על העבר, על ההווה ועל העתיד שלוטה בערפל. ומעל הכל היא בוכה על זה שהיא צערה את אבא שלה, היקר לה מכל. האם היא יוכל לסלוח לה? האם תוכל היא לסלוח לעצמה על מה שהיא עשתה? הדמעות שלה זלגו ללא ההפוגה, עד שאישה אחת ניגשה אליה והציעה לה לכתוב על דף את מה שמעיק לה. תכתבי על הדף הזה, תניחי את זה בין אבני הכותל. שולי קיבלה את ההצעה. ואז שולי כותבת, אבא, אני כאן בירושלים, עיר הקודש ליד הכותל המערבי. אם נשמתך רואה אותי מלמעלה, אני מבקשת ממך, אבאלה, אבא היקר, אנא תסלח לי. לא התכוונתי להכאיב לך. אני מבטיחה לחזור בתשובה, ללכת בדרך של אמא ושלך. אבא, תוכל לסלוח לי. אבא, מביתך האוהבת לעד שולמית. כשהיא סיימה לכתוב, שוב גל חדש של דמעות שטף לה את הפנים, אבל עכשיו היא הרגישה קצת יותר טוב. ואז היא מחפשת מקום להניח את הפתק. בכל מקום שהיא ניסתה להניח את הפתק, הוא נפל. כאילו שהאבנים אומרות לה שאין כאן מקום לפתק שלך. שולי פחדה, אולי זה מהשמיים סימן שאבא שלה לא רוצה לסלוח לה. אבל היא לא נכנעה, היא לקחה כיסא. וליד המחיצה של הגברים, הצליחה להכניס את הפתק שלה בצד הגברים. אבל כשהפתק שלה נכנס, נפל פתק אחר. היא ניגשה להרים אותו, להחזיר אותו למקום, ואז היא מסתכלת בפתק, היא רואה שמישהו מוכר לה על הפתק הזה. משהו מזכיר לה פה שהיא מכירה. על הפתק מבחוץ היה כתוב השם שולמית. כתב היד היה מוכר לה. היא הופכת את הדף, ואז הלב שלה מתחיל להלום בפראות. כשכולה מרוגשת ונדהמת, היא מזהה את כתב היד של אבא שלה, זיכרונו לברכה. היא פותחת הפתק הצהוב, הדהוי והמרופט, ובעיניים דומעות עם התרגשות, היא רואה מה כותב לה אבא שלה, וכך הוא כותב לה, ריבונו של עולם, אנא רחם על שולמית בת רבקה, הבת שלי הצעירה שנסעה להודו לפני 2 חודשים. תשמור עליה, שתישאר תמיד יהודיה נאמנה. אם יכולתי, הייתי רוצה לומר לשולי, שולי, הבת שלי, אני אוהב אותך, אני סולח לך מכל הלב. ביתי הקטנה, כעסתי עלייך מאוד שעזבת את הבית. אמרתי לך שלעולם אני לא אסלח לך, אבל אני נשבע בזה שאני אסולח לך מכל ליבי. רק אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיחזיר אותך בתשובה שלמה, שתתחתני בבוא היום עם יהודי ירא שמיים, ושתזכו לגדל ילדים טהורים לחיים של תורה ומצוות. מאביך אוהב אותך מאוד, יעקב בן דינה. שולי התעלפה מיד אחרי קריאת הפתק שנפל אליה מאבני הכותל, והתעוררה לחיים חדשים. כיום היא בעלת תשובה וזכתה להקים בית נאמן בישראל, בית של תורה ומצוות כמו שאבא שלה רצה. יהודים יקרים, ראינו כאן, אין ייאוש בעולם כלל. אסור להתייאש מאף אחד, מאף ילד, מאף ילדה, מאף אישה, מאף איש. רואים שגם מהבודהיזם יש דרך חזרה, אפילו משאול תחתית. אבא שלנו מקבל אותנו באהבה. כמו שכתוב בפסוק, אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם מקבצך השם אלוהיך. מה פירוש אם יהיה נדחך בקצה השמיים? אפילו רחוק נידח בקצה השמיים, בהודו, במזרח הרחוק, משם מקבצך השם אלוהיך. לא רק לשולי נפל פתק, גם לנו יש פתק מבורא עולם. רק שנחזור בתשובה, ואז נקבל את הפתק של הסליחה. היהודים יקרים, העולם נכנס עכשיו למהלך חדש. הקדוש ברוך הוא הבטיח בתורה שבסוף גלותם של עם ישראל הם יעשו תשובה. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות תשובה, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. ואנחנו רואים היום בעינינו את דור התשובה, את הרעב ואת הצמא לדבר השם בכל מקום. התהליך הזה הולך להסתיים ממש בקרוב. צריך לנצל את הכוח הזה של ההתקרבות לשם יתברך, כי לכל אחד יש פתק. הטלפון שלי, מי שירצה לדבר איתי, בעזרת השם, שנוכל להמשיך לקדש שם שמיים בשיעורים. השיחות שאני מביא לכם פה ברדיו, זה מהספרים שלי, אורות אליהו, שלושה חלקים, במארז, זה מאוד יפה. גם סדרה של דיסקים. אני בעזרת השם מוכן ומזומן לבוא לשיעורים, חוגי בית, כנסים, אזכרות, כל מה שאתם רוצים. בטלפון 03-579-1126. נחזור עליו 03-579-1126. אנחנו נודה כאן לכל העוסקים בבלכה ולישי פופרובסקי. אני מיד בעזרת השם יתברך נשמע פרסומות קצרות ונחזור לקטע המרכש האחרון המסכם בעזרת השם. בבקשה,
עכשיו איתכם ימי ספירת העומר עם הרב אליהו רוסטמי.
חזרנו אליכם מאזינים יקרים ונפלאים, ממש לדקות האחרונות לסיכום הזמן הזה של ימי ספירת העומר. באמת תודה רבה לכל חי, לאחראים פה על הרדיו שנתנו לי את הזכות להגיש את התוכניות הללו. תאמינו לי, כל פעם שאנחנו באים לשדר כאן לעם ישראל זה התרגשות חדשה, כי אני קצת בניסיון שלי בחיים למדתי שבורא עולם אוהב שמזכים את הבנים שלו, שמעודדים אותם, נותנים להם כוחות להתחזק, להתקרב. כמה עם ישראל זקוק לזה בתקופה שלנו במיוחד, כשהצרות מתרבות ויש קושי לכל אחד בקיום שלו הפרטי, קשה לשרוד מכל הבחינות. אז אם יש מי שמזכה אותנו ועוזר לנו, כמה זה חביב בעיני השם. לא סתם אמרו כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. השם שומר את מזכה הרבים, שלא תבוא להם תקלה. כולנו יודעים, התכלית שלנו בעולם הזה, שלא נעשה חטאים. שנגיע ליראת שמיים, שנזהר מהעבירות. מזכה הרבים זוכה לכל הדברים האלו, זוכה לשמירה מהשמיים. בספר חובת הלבבות, רבנו בחיי, זה אחד מהראשונים, כותב בשער אהבת השם, שאין לנו מושג כמה הזכויות של מזכה הרבים גדולות. הוא אומר, אפילו אם אדם מגיע לתכלית בתיקון נפשו, כמו נביא, כמו מלאך, הוא לא מגיע לזכויות של מי שמורה בני האדם לדרך הטובה, מי שמיישר את העקומים לעבודת השם, שהזכויות שלו נכפלות בכל הימים ובכל הזמנים. אתם רואים מה זה? כמה זכות של זיכוי הרבים מגדולה. לכן אני חושב שהתפקיד שלנו בדור הזה קצת להביא אור, לשפוך אור. זכיתי לחבר שלושה ספרים, אורות אליהו, שלושה חלקים בסדרה גדולה של דיסקים, ואת כל חיי בעצם אני מקדיש לזיכוי הרבים. אני חושב שהמאזינים שלנו, כל אחד ואחד ירשום את מספר הטלפון. קודם כל שיהיה לכם רשום את הטלפון, שתוכלו להשתמש בו בעזרת השם בעת הצורך, מתי שתרצו. אם תרצו לעשות איזה כנס בבית, איזה חוג בית, אפילו חנוכת בית, יום הולדת, לא משנה, אפשר למצוא סיבה למסיבה. מסיבת הודיה על דבר טוב שקרה לכם, וקורה לנו הרבה דברים טובים. ולהזמין לבני המשפחה, חברים, ידידים, שכנים, כדי להכניס להם את האור לתוך הנשמה החשוכה אצלהם, וזה יאיר גם אצלנו, כי זה מה שבורא עולם מחכה כבר הרבה זמן. אינך יפה רעייתי, אינך יפה עינייך יונים. ברור עולם רוצה, כמו שהיונה לא מתרחקת יותר מדי, היא שומרת על קשר, ככה רוצה ברור עולם שאנחנו נהיה בקשר איתו, ולהחזיר לו את הבנים בחזרה הביתה. הטלפון שלי זה 03-579-1126. כולו תעצרו לרגע, כדאי שתרשמו את זה, שיהיה לכם, מתי שתרצו תתקשרו, 03-579-1126. יש לנו, אמרתי, כמו שאמרתי מקודם, שלושה חלקים של ספרים, אורות אליהו, א', ב' וג', כולם שיחות מוסר שמדברות בגובה העיניים, כמו שדיברנו בתוכנית כאן היום, יש כאלה כ-150 שיחות, הכל מהלב אל הלב, ובעזרת השם, תהיה לכם את הזכות, מי שרוצה את הספרים, או דיסקים, כל מה שנוגע לזיכוי הרבים, לעשות שיעורים בבית, כנסים, חיזוקים, בעזרת השם יתברך, תוכלו בטלפון הזה, נחזור עליו פעם אחרונה, 03-579-1126, באהבה רבה, באמת, תודה רבה לרדיו כל חי, לישי פופובסקי, הטכנאי שהיה איתי כמעט ברוב השידורים, לכל המנהלים של הרדיו, לבצלאל כאן, שם שמרו וחיו, כל העוסקים כאן במלאכה, תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכויות, נשתמע בעזרת השם עוד בהזדמנויות אם ירצה השם, כל טוב.